קוראים לחג הזה פסח, קוראים לחג הזה פסח על שם הקורבן. כן, הקורבן זה על שם הפסיכה שריבונו של עולם פסח מעל בתינו והציל אותנו. אבל באמת, באמת הקורבן היה חלק מאוד מאוד מרכזי בליל הסדר כשבית המקדש היה קיים. ואנחנו רוצות היום ללמוד לעומק מה היה, תודה רבה, עניינו של קורבן פסח, ומה אנחנו צריכות לחשוב, איזה מחשבות צריכות להיות לנו בליל הסדר דרך ההבנה של מה שהיה בקורבן פסח. אתן זוכרות שביוד בניסן לקחנו את השה, היינו צריכים לקחת שה ביוד בניסן, בסוגריים יוד בניסן זה יום פטירתה של מרים הנביאה, וזה גם יום פטירתה של הרבנית חנה, שהיא באמת הייתה כמו מרים הנביאה, רק קראו לה חנה, בסדר? תסתדר עם זה. אז ביוד בניסן לקחנו את השה, נמנינו עליו ושמרנו אותו עד יוד ד' בניסן, ובליל הסדר אנחנו עסוקים בקורבן. מה קורבן פסח אמור לבטא ביחס ללילה הזה? אנחנו לצערי לא נלמד את הלכות קורבן פסח, כי אני לא יודעת ואני גם לא יכולה להעביר את זה, אבל כן נלמד מה קורבן פסח אומר לי היום, מה קורבן פסח מאיר בלילה המיוחד הזה, מה קורבן פסח מלמד אותי ביחס ללילה המיוחד הזה. ולזה אנחנו צריכים להיות מחוברים. כלומר, למרות שבית המקדש לצערנו עוד לא נבנה, אולי הוא עוד ייבנה בעזרת השם, אבל למרות שהוא עוד לא נבנה, אנחנו מנסות להיפגש עם הקורבן כדי להיפגש עם המהות של הלילה. בסדר, תלמדו הרבה על מצה ותלמדו הרבה על מרור, אבל צריך גם ללמוד על קורבן פסח. בסדר? וזה אני אומרת שוב, זה שאנחנו, החג הזה באמת נקרא חג המצות, החג הזה נקרא חג החירות, החג הזה נקרא חג האביב, והוא נקרא פסח על שם הפסיכה ועל שם הקורבן, שהוא היה מאוד מאוד מרכזי בלילה הזה. אז מה שננסה לראות היום זה דרך דברים שהרב כותב בסידור עולת ראייה, והרב מפגיש אותנו עם משפטים הלכתיים, אבל הוא לא מלמד אותנו את ההלכה, הוא מלמד אותנו מה מסתתר בתוך ההלכות. מה הלכות קורבן פסח מלמדות אותי על מהותו של הלילה הספציפי הזה? בסדר? אתם איתי? לא נלמד הלכות, ניפגש פה עם, תודה רבה, ניפגש פה עם כמה הלכות, לא נלמד את ההלכות לפרטיהן, אלא נברר מה ההלכה הזאת אומרת? מה ההלכה הזאת רוצה להגיד לי בלילה הספציפי המיוחד הזה? אני מזכירה שדיברנו על זה שהלילה הזה, ליל הסדר, זה הלילה בו נולדנו. זה הלילה בו יצאנו לאוויר העולם. היינו שנים ארוכות בתוך הרחם במצרים ועברנו כל מיני דברים. וכתוב שריבונו של עולם הוציא אותנו גוי מקרב גוי. מה זה קרב? קרב זה כמו קרביים. אנחנו כאילו תקועים עמוק 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 בתוך מצרים, וריבונו של עולם שולף אותנו משם. זה רגע ההולדת שלנו. מה אנחנו רוצים להגיד לעצמנו ברגע הולדתנו? מה אנחנו רוצים להגיד לעצמנו בזמן הזה שנולדנו? עם מה אנחנו אמורות להיפגש? בוודאי שגם דרך מצה אנחנו נפגשים עם זה, ואני אומרת שוב, מן הסתם תלמדו הרבה דברים על מצה, מן הסתם נלמד גם אנחנו הרבה דברים על מצה, אבל היום אנחנו נתמקד בקורבן ונראה איך הקורבן הזה מחבר אותנו לעצמנו. אבל לפני שניכנס לפרטים של הלכות קורבן פסח, אנחנו נראה דברים שהמשנה אומרת לפני שהיא מדברת על הפרטים. המשנה מדברת על משהו כללי. אז הפסקה הראשונה, ראיתם איזה יפה זה? איזה עיצובים יפים? זה שיר ממחזור יוד, שעד היום שמרתי את זה כל הכבוד לי, כי זה נורא יפה. והיא האחראית על האתר, אז בעצם קוראים לה שיר אתר. אז זה לא השם משפחה שלה, זה התפקיד שלה בעולם. טוב. גם הדף היפה שהבאתי לכם לפני פורים עם הפסוקים מהמגילה, זה שיר עשתה את זה. כל הכבוד לה. עברו איזה 13 שנה מאז, אבל סבבה. טוב. אז הפסקה הראשונה היא פסקה כללית, בסדר? לפני שאנחנו פוגשות את קורבן פסח באופן פרטי, המשנה מפגישה אותנו עם שלושה סוגים של קורבנות, בסדר? קורבן אחד קוראים לו הבכור, קורבן שני קוראים לו מעשר, וקורבן שלישי קוראים לו פסח. אנחנו תכף נסביר את שלושת הדברים האלה דרך הדברים של הרב. ומתוך האמירה הכללית של הרב, שזה כמו איזה כותרת כללית, ניכנס לתוך קורבן פסח. בסדר, אתם איתי? יופי. טוב. אז המשנה אומרת כך, הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים. אתן יודעות שיש שני סוגים של קודשים, יש של קורבנות, סליחה, יש קורבנות שקוראים להם קודש קודשים, ויש קורבנות שקוראים להם קודשים קלים. בסדר? ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהוא מלוא כל הארץ כבודו. ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהוא ברא את העולם, וכל העולם הוא אלוקי. אבל יש מדרגות, יש קורבנות שמבטאים את הקדושה העליונה שבמציאות. שכשאדם מקריב קורבן שהוא קודש קודשים, הוא בעצם נפגש עם עולם שהוא הרבה 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 יותר עליון מהעולם שלנו. יש קודש קודשים, יש קורבנות שהם קודש קודשים, יש גם מקום בבית המקדש שקוראים לו קודש קודשים. אבל יש קורבנות שקוראים להם קודשים קלים. מה זה קודשים קלים? קורבנות של קודשים קלים רוצים לבטא את זה שיש אפשרות לאדם להיפגש בעולם הזה עם הקדושה האלוקית. הקדושה האלוקית לא שייכת רק לעולמות העליונים, היא בוודאי שייכת אליהם, אבל היא לא רק שייכת אליהם. ואם אדם יקריב את הקורבן הספציפי הזה, שתכף נגיד מהו, יש לו אפשרות דרך הקורבן להיפגש עם הקדושה האלוקית שמופיעה בעולם. בסדר? זה קודשים קלים. זה מדרגה אחרת של קורבנות. מה הם שלושת הקורבנות האלה? בוא נראה מה אומר הרב. הרב אומר כך, היחס של הקדושה מתפצל בחיים המסודרים. בסדר? אומר הרב, יש שלושה שבילים דרך שלושת הקורבנות, בכור, מעשר ופסח, שאם תבחרי ללכת בשבילים האלה, תוכלי להיפגש עם הקדושה האלוקית שבעולם. באמת העולם הוא אלוקי, אבל בימות החול ובתוך המעמסות והחומר והגשמיות והקטנות והשטחיות, קשה לנו להיפגש עם הקדושה האלוקית באופן פשוט. כשאדם בא להקריב קורבן מסוים, הוא יכול להיפגש עם הקדושה. אומר הרב, יש שלושה שבילים שבהם אפשר להיפגש עם הקדושה האלוקית פה בעולם הזה. מהם השבילים? אחד, אומר הרב, מצד הטבע התולדתי שמתבטא בקדושת הבכור הקדוש מרחם. אומר הרב, יש סוג אחד של קדושה. איפה אפשר לפגוש אותה? בבכור. מה זה בכור? אתם יודעות שבכור, הוא לא שואלים אותו איך קוראים לו, מה הוא יעשה, מי הוא יהיה. כל בכור יש בו קדושה. כל מי שנולד בכור יש בו קדושה, קדושה אלוקית שריבונו של עולם קידש אותו עוד לפני שהוא הגיע לאוויר העולם. עצם זה שהוא בכור הוא קדוש. אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים לבכור? פודים אותו במקום להקדיש אותו להשם, נכון? במקום להקריב אותו. לא נדבר על זה עכשיו, כי לא נצא מזה. אז הסוג הראשון של הקדושה שיש בעולם זה קדושה שריבונו של עולם קובע, היא בראשיתית, היא אלוקית, היא קבועה, היא קיימת, הבכור יודע, לא יודע, עסוק בזה, לא עסוק בזה, מאמין בזה, לא מאמין בזה, זה לא משנה. יש קדושות בעולם הזה שזו קביעה אלוקית. יש לכם דוגמה לקדושה שהיא קביעה אלוקית? שבת. שבת. את כן מתכוננת לשבת, את לא מתכוננת לשבת, את מבינה את הלכות שבת, את לא מבינה את הלכות שבת. אם תעבדי קשה, את תיפגשי עם הקדושה האלוקית של השבת בעולם הזה. למה? כי כל יום שביעי בשבוע יורד עם קדושה. זה סוג אחד. הרב קורא לזה מצד הטבע התולדתי. ככה הוא נולד. הבכור נולד קדוש. זה סוג אחד של קדושה. בסדר? יש עוד סוג של קדושה. מצד קדושת הדברים הקנויים המתבטאים במעשר. מה זה הדברים הקנויים? זה דברים שאדם קונה, עמל, עובד, כדי להיפגש עם הקדושה. נכון, אדם, ניתן דוגמה לפני המעשר, אדם שמחליט שמסילת ישרים, זה המוטו של החיים שלו, והוא לומד את זה, והוא עובד על זה, והוא עמל על זה, והוא לומד עוד ועוד, והוא מתייעץ, והוא מחבר את זה לחיים שלו, אז הוא יכול להגיע למדרגה של קדושה. הוא לא נולד בכור, הוא לא נולד כהן, הוא לא נולד לוי, הוא בסך הכל ישראל. איך הוא נהיה קדוש, איך הוא מופיע בחיים שלו קדושה? מתוך שהוא עמל, הוא קנה את זה. אומר הרב, הקדושה השנייה זה כשאדם קונה את הקדושה. איך הוא קונה? לא בכסף, בעמל, בעבודה. איך זה בא לידי ביטוי במעשר? מעשר זה לא מעשרות מן הצומח, מעשר זה מן הבהמה. כל פעם כשאדם מגדל בהמות ויש לו בהמה עשירית, העשירי הוא קודש להשם. מה זה מבטא? את זה שהוא עמל, הוא דאג לצון הזה, הוא גידל אותם, הוא השקיע בהם, ואז הוא זכה שהעדר שלו גדל. כל עשירי נחשב קודש. אומר הרב, זה סוג אחר לגמרי של קדושה. את הקדושה הזאת את יכולה להופיע דרך החיים שלך. כל אדם בעם ישראל, ככל שהוא יותר יעמול, ככל שהוא יותר יעבוד, ככל שהוא יותר יתאמץ, ככל שהוא יותר יקשיב לציווי האלוקי, ככה הוא יכול להיות קדוש. זה לא משנה באיזה בית הוא נולד, זה לא משנה איפה הוא גדל, זה לא משנה מה הוא פגש, זה לא משנה אם יש לו ייחוס או אין לו ייחוס, זה לא משנה. נכון, כתוב, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. זה תלוי רק במה? במה זה תלוי? בעמל של האדם. זהו. זה קדושה שנייה, זה סוג אחר של קדושה, שהרב קורא לזה קדושת הדברים הקנויים. זה מעשר. מה זה פסח? פסח, אומר הרב, מצד הערכים הקיבוציים הלאומיים הכוללים את הכלל כולו ומתבטא בפסח. אז בואו נסביר את זה ברובד מסוים ואחר כך נסביר את זה באופן יותר עמוק. מתי אדם יכול להגיע למדרגה של קדושה? כשהוא יוצא מהפרטיות שלו הקטנה והמצומצמת והופך להיות בן אדם כללי, שעסוק באחרים, שחי למען אחרים, שמוסר את הנפש למען אחרים. כן, דיברנו על זה קצת כשדיברנו על אסתר, שהיא בכלל במדרגת קודש קודשים. מי שמוותר על החיים הפרטיים שלו ומחליט לחיות את החיים שלו למען הכלל, לא משנה, כל אחד בשביל שלו, כל אחד בדרך שלו, אומר הרב, מי שהופך את החיים הפרטיים שלו לחיים כלליים, הוא במדרגה של קדושה. ברור שזה, יש בזה הרבה מדרגות, יש בזה הרבה אפשרויות. מי שמוסר, אתם יודעות, מי שמוסר את נפשו על עם ישראל ומת בשביל עם ישראל, אז הוא נמצא ליד, במקום הכי 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 קרוב לכיסא הכבוד, אבל בלי למות. אנחנו רוצים גם בחיים, נכון? אנחנו רוצים קדושה בחיים. ככל שאדם יותר כללי ופחות עסוק בעצמו, הוא יותר קדוש. אז זה שלושה שבילים. השביל הראשון זה טבע תולדתי, השביל השני זה הדברים הקנויים, והשביל השלישי זה שאדם עובר מלהיות פרטי ללהיות כללי. אומר הרב, אלה הקדושות הן מתאימות אל הטבע. זה קדושות שמופיעות בעולם הטבעי, בעולם הזה. לא צריך בשביל זה לטוס למעל העננים. לא, אפשר להגיע לקדושה בעולם הזה. ומתפשטות באופן גלוי בכל עבר וכל הערכה שבחיים המקודשים. הבכור, המעשר והפסח הם קודשים קלים, לכן אמרנו שקוראים לזה קודשים קלים, כי זה בעולם הזה, ושחיטתם בכל מקום בעזרה. למה שחיטתם בכל מקום בעזרה ולא במקום מסוים? זה ביטוי לזה שאתה נמצא בעולם הזה. לא משנה איפה אתה נמצא. אתה יכול להיפגש עם סוג הקדושות האלה. אתה יכול לפגוש את אלוקים. בטבע התולדתי, בקניין שאתה קונה, שאתה עמל, ובזה שאתה נהיה אדם כללי. זה הקדמה. בסדר? מתוך ההקדמה הזאת, אנחנו רוצות לראות שבפסח יש משהו הרבה יותר עמוק ממה שאמרנו. נכון, אמרנו הקדושה זה בגלל שאני החלטתי להפסיק להיות פרטית. הקדושה זה בגלל שאני החלטתי להיות כללית. הקדושה זה בגלל כל מה שאני עושה למען עם ישראל. בסדר? זה הרובד הראשוני. אבל עכשיו נראה שליל הסדר מגלה סוד הרבה יותר עמוק. ואם תקשיבי טוב לדברים של הרב, תוכלי להיפגש עם זה בליל הסדר. אז הרב אומר לנו 1, 2, 3, 4 הלכות על קורבן פסח. בסדר? הלכה ראשונה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. בנות, הקורבן היחיד שנאכל בלילה זה קורבן פסח. רק בלילה. יש קורבנות שזה יום ולילה, יש קורבנות. אין כזה קורבן, רק קורבן פסח נאכל בלילה. למה? עכשיו הרב רוצה שוב ללמד אותנו את הסוד של פסח דרך ההלכה הזאת. אז הרב אומר כך, הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור, זהו העניין המתגלה בפסח. אז קודם כל הרב מגלה לנו סוד. יש בבית המקדש קורבנות שהם קורבנות יחיד, שאדם פרטי מביא אותם. יש קורבנות שהם קורבנות ציבור. יש הבדל בין קורבן יחיד לקורבן ציבור. קורבן יחיד את מביאה בגלל עניין פרטי שלך. נכון, את רוצה לבקש סליחה מריבונו של עולם. את רוצה להגיד תודה לריבונו של עולם. את רוצה לתקן, את רוצה לנדור נדר. זה פרטי. יש קורבנות שהם קורבן ציבור. נכון, למשל קורבן התמיד שלמדנו עליו זה קורבן ציבור. יש שתי הלכות בקורבן ציבור שהן שונות מקורבן יחיד. קורבן ציבור הוא דוחה את הטומאה. מה הכוונה? אם אדם פרטי בא להקריב קורבן והכהן טמא, אי אפשר להקריב את הקורבן כי הוא טמא. מה קורה אם יש קורבן ציבור והכהן טמא? הציבור דוחה. הכוח של הציבור דוחה את הטומאה. וגם אם הכהן טמא, אז מקריבים את הקורבן. כי הציבור יש לו כוח ענק. עוד דבר, קורבן יחיד לא דוחה את השבת, קורבן ציבור דוחה את השבת. הוא יותר חשוב משבת. יחיד שמקריב בשבת חייב מיטה. הציבור שמקריב בשבת זה בסדר כמור. אומר הרב, קורבן פסח יש בו משהו מיוחד. הוא קורבן יחיד שהוא גם קורבן ציבור. איך זה יכול להיות? כשאני מקריבה את הקורבן, אני יחיד או ציבור? איך נדע? אומר הרב, כל אדם קונה לבד את הקורבן. כל אדם ממנה את עצמו לבד על הקורבן. יחיד. אבל הקורבן הזה תוכה טומאה ושבת, אז הוא גם קורבן ציבור. מה זה אומר? תקשיבי טוב. כי זה העומק של מה שאמרנו קודם. קודם אמרנו שהקדושה של קורבן פסח זה היחיד עושה למען הציבור. עכשיו הרב אומר משהו יותר עמוק. תקשיבי טוב. בליל הסדר את יחיד שהוא ציבור. יחיד, אין דבר כזה בשום מקום. חוץ מלילה אחד שקוראים לו ליל הסדר. בליל הסדר כל אחד מעם ישראל הוא יחיד שהוא ציבור, לא בגלל שהוא עושה דברים למען עם ישראל, לא בגלל שהוא מוסר את הנפש, לא בגלל שהוא אומר עכשיו אני כללי ולא פרטי, לא, בגלל משהו הרבה יותר עמוק, בגלל שזה ליל הולדתו של העם, זה ליל הולדתה של האומה. בלילה שבו עם ישראל נולד, בלילה שבו האומה נולדה, אני לא רק אני, אני כל האומה כולה. בואו נראה איך זה מופיע בהלכות של ליל הסדר. בסדר? אתם איתי? זה לא קדושה בגלל שאני כל החיים אני יכולה להיות קדושה בגלל שאני פועלת למען האומה. בסדר? זה כל החיים. לילה אחד יש בי קדושה, לא בגלל שאני פועלת. יש בי קדושה כי אני יודעת שבלילה הזה אני כל האומה. אני. ואני גם כל האומה. בסדר? קשה להבין. אבל זה הסיפור. זה קורבן יחיד שהוא קורבן ציבור. אני לא לבד. אז בואו נראה מה הרב אומר. ולעומק הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה. לא התאחדות חברתית, זה לא משהו מעשי. מקובצה מאישים בודדים שעל ידי המגע ומסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. כל החיים זה יכול להיות ככה, אנחנו אומרים בוא נהיה ביחד, נהיה חברים, נעשה דברים ביחד ושתהיה לנו אומה, אנחנו צריכים להתחשב זה בזה, אנחנו צריכים לפעול אחד בשביל השני, אנחנו צריכים לנסור את הנפש זה כל השנה. בליל הסדר זה לא בגלל זה, זה לא בגלל שאמרנו בואו נהיה ביחד, בואו נעשה ביחד, בואו נרגיש את הביחד, זה לא בגלל זה. אלא התגלות ייחוד עליון, שהכללות כולו של האומה, שמתאחדת על ידי קדושת הפסח, נעשתה לאישיות יחידה ממש. מה קורה בליל הסדר? כל עם ישראל כולו בפלא אלוקי, הוא אישיות אחת. כל עם ישראל, זה לא משנה איפה הם יושבים, מה הם עושים בליל הסדר. הוא בנוסח תימני, והוא בנוסח אשכנזי, והוא אומר דברי תורה, והוא שר ניגונים. זה לא משנה. אנחנו כולנו אישיות אחת. כל האומה, כולנו נשמת כנסת ישראל. זה פלא פלאות שמתרחש רק בליל הסדר. זה לא משהו שאפשר למשש אותו. זה לא משהו חיצוני. זה לא תלוי במעשים, זה מהות. בליל הסדר אנחנו במהותנו אישיות אחת. הקורבן היחיד שאני מקריבה זה קורבן ציבור של כל האומה. כל האומה ביחד מקריבה ביחד איתי. אומר הרב, עולמו רושם הלילה המתייחס אל היחידיות, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. אז מה זה, אני אומרת שוב, זה עמוק, עמוק, עמוק. הלילה זה לא זמן של חברתיות. מתי זה הזמן של החברתיות? ביום. אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, פועל, יוצר, עושה. למה אנחנו לא מקריבים את הקורבן הזה בלילה? כי שוב, בליל הסדר זה לא קשור למעשים. זה משהו נשמתי. לילה זה הזמן של היחיד. מה קורה בלילה? כל אחד נכנס מתחת לסמיכת פוך שלו, שם ראש על הקרית שלו, והוא לבד. זה הרגעים של השקט שלו, זה הרגעים שאף אחד לא מפריע לו, זה הרגעים שהוא מתכנס אל תוך עצמו, אומר הרב, דווקא בזמן היחידי, אנחנו מקריבים את קורבן פסח. דווקא בזמן שכל אחד לבד, כי כל אחד לבד הוא כולם, כל אחד לבד הוא כל האומה הישראלית. זה הסוד של ליל הסדר, זה ליל הסדר. את לבד, את לבד עם ישראל. עכשיו עוד יותר מזה, אומר הרב, ואינו נאכל אלא עד חצות. מותר לאכול את קורבן פסח רק עד חצות. כן, זוכרות עם האפיקומן שהוא כנגד קורבן פסח? למה רק עד חצות? אומר הרב, מכיוון שהלילה מתייחס לקדושת הקודש של הפסח, בשביל עומק היחידיות שיש בהפעלת השפעתו בקדושת הכלל, ראוי שהוא ישמר בגבולו, שרק מחצית הלילה הראשונה, שאינה פונה עדיין אל ההכשרה היומית, תהיה זמנו, ולא המחצה השנייה של הלילה כשהוא כבר מוכן להיות פונה ומתעתד לקראת ההתקנות התקנות החברתיות העתידות לבוא ביום ואינו נאכל אלא עד חצות. שוב, זה דברים עמוקים. בדרך כלל אומר הרב, הלילה נחלק לשני חלקים. חלק ראשון של הלילה, אדם ישן בשביל למלא כוחות את עצמו, את החיים שלו, את מי שהוא. חלק שני של הלילה, אחרי שחיזקתי את עצמי, אני מחזקת את הכוחות חיים שלי כדי לפעול למען אחרים, בשביל לדאוג לכלל, לדאוג לציבור. אומר הרב, בליל הסדר אנחנו אוכלים את קורבן פסח רק בחלק של הלילה שדואג ליחידיות שלי. למה לא לחלק השני של הלילה? כי ליל הסדר אמרנו, זה לא מתבטא במעשים, זה שאני שייכת לכלל ופועלת למען הכלל ורוצה לעשות למען הכלל. לא, זה פועל בנשמה, זה משהו שמופיע בתוכי. רק בחלק הזה של הלילה שהוא עסוק בי, רק בו אוכלים את קורבן פסח. כי קורבן פסח אומר שבלילה הזה אני עם ישראל. אני לא רק אני, אני עם ישראל. מתוך מה אני עם ישראל? מתוך זה שזה קיים בתוך הנשמה שלי. כולנו, 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 כולנו שייכות לאותה נשמה. ולכן קורבן פסח מדגיש את זה שאנחנו מחוברים אל הנשמה הפנימית של מה? של כל האומה. שאיפה היא נמצאת עכשיו? אצלי, אני הקטנה. אצלי זה נמצא, זה ליל הסדר. ועוד דבר אומר הרב, ההלכה הבאה, אינו נאכל אלא למנויו. מה זה מנויו? רק מי שמתמנה מראש על הקורבן, הוא אומר אני מנוי מראש על הקורבן הספציפי הזה, הוא יכול לאכול מקורבן פסח. אז מה זה אומר? הקשר האמיץ הזה, שאחדותה של האומה תופיע בה על כל הפרטים, בצורה אחדותית ממש, העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת, צריכו הזמנה מיוחדת והסכמה עצומה להתקשר בעומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. זוהי פעולת המינוי שבפסח, המחזק את רושם האורה העליונה של ההסכמה הנפלאה הזאת, ואינו נאכל אלא למנויו. אומר הרב, להיות זכאי, להיות שייך לפלא הזה, שאני הפרטי, אני ציבור שלם, אני כנסת ישראל, צריך לזה הכנה. זה לא שאתה נכנס לליל הסדר ואופס אתה שם, לא. כל מי שרוצה להיות שייך למדרגת קורבן פסח, צריך להכין את עצמו. צריך להתחבר לזה. צריך להבין את הרעיון הזה. כדי להיות ראוי, להיות יחיד שהוא ציבור, צריך שאדם ימנה את עצמו מראש. זו ההלכה השלישית, וההלכה הרביעית, וכן. אתה היחיד שהוא ציבור, אבל כדי שתהיה מחובר לזה, זה משהו פלאי. זה לא משהו רגיל, זה לא דומה לשום דבר, לשום קדושה אחרת בחיים שלנו. את צריכים להתכונן לזה. זה יהיה קיים, אבל ככל שתתכונן, תהיה יותר שייך. והדבר השלישי, ואינו נאכל אלא צלי. מה היו עושים עם הכבש, עם השה? היו לוקחים שיפוד, סליחה על התיאור, ומניחים אותו על השיפוד, והיו עושים שווארמה, נכון? ככה עושים שווארמה, זה מסתובב כזה. השה היה שלם, לא חתכו אותו, בסדר? השה היה שלם, והוא היה על שיפוד, ורק ככה אפשר לאכול קורבן פסח. אי אפשר לאכול אותו מטוגן, אי אפשר לאכול אותו מבושל, אי אפשר לאכול אותו, אני לא יודעת איך, אני לא מבינה כל כך בבשר, רק צלי. למה רק צלי? מה הסיפור? אומר הרב, גם בזה יש חלק מהרעיון הפנימי של קורבן פסח. אומר הרב, מתוך העומק הנפלא של רושם קדושת, החטיביות היחידית של האומה, שכל פרט ופרט ממנה מתגלה בה רק בצורת יחידותה, אי אפשר שכוח הטעם הספוג קדושה זו יתפשט מחוץ לכלי המחזיקו, שהוא תוכן הקדושה שבבשר הפסח. מה אומר הרב? אם נבשל את הבשר, הטעם של הבשר יצא מתוך הבשר אל תוך הנוזל. אם נתגן את הבשר, הטעם של הבשר יעבור אל תוך השמן. בליל הסדר זה לילה של ריכוזיות. זה לילה של תמציתיות. שאנחנו הולכים להיפגש עם הנקודה הכי הכי תמציתית של החיים שלנו. הכי ריכוזית של החיים שלנו, הכי שורשית של החיים שלנו. לכן זה יתבטא גם באיך מכינים את הבשר. אומר הרב, לא בכל מאכל יאכל ולא יבושל, כי אם טעמו המקודש מוכרח שיהיה עצור כולו וכנוס בתוכיותו. ליל הסדר זה לילה של התכנסות, התכנסות בתוכי. וכשאני מתכנסת בתוכי, אני מתחברת לזה שאני לא רק אני בלילה הזה, אני האומה הישראלית. זה הלילה הזה. זה ההתכנסות של הטעם של הבשר רק בתוך הבשר. זה לא, אפילו טיפה של הבשר לא יוצאת החוצה. זאת היא פעולת הצליה, המכנסת את כל הכוח שבבשר בתוכו, להתחזק במי אני, להתחבר למי שאני, להתכנס אל תוך מי שאני, בלא התפזרות מחוצה לו. אין שום פיזור בלילה הזה, רק התכנסות. ובזה יואר על כל יחיד בסגולתה של קדושת המצווה, כינוס חילו המקודש, העצור בנשמתה הגדולה, הגדולה של האומה בכללה בצורה מכונסה כזאת, עד כדי ההכרה של היחידיות הגמורה של האומה כולה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בני בכורי ישראל, זה עם ישראל. אנחנו בלילה הזה עם ישראל, ולא שום דבר אחר. המכונס בתוכה בכל הווייתו, ואינו נאכל אלא צלי. אז אתם יודעות שבליל הסדר אנחנו לא אוכלים לבד, אנחנו מתכנסים במשפחות, משפחות, חבורות, חבורות. אבל אנחנו אומרים את הסדר של ליל הסדר בלשון יחיד, קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, הכל בלשון יחיד, כי אנחנו יודעים שהיחיד הזה זה האומה, שכל אחד שיושב פה הוא לא רק הוא, הוא כלל ישראל, הוא נשמת ישראל. כל השנה אנחנו חייבים לפעול בשביל זה. כל השנה כדי להיות כללי, אדם לא יושב על כיסא ואומר אני כללי, אני כללי, ממש לא. כל השנה כדי להיות עם ישראל צריך לעשות מעשים ולמסור את הנפש ולעבוד קשה ולהתאמץ ולהשתדל בלי סוף. רק ככה אתה זוכה להיות כללי. רק בליל הסדר זה מופיע באופן טבעי, כי זה יום ההולדת שלנו. וביום ההולדת שלנו אנחנו חוזרים להיות מי שאנחנו באמת, באמת, באמת. מי אני באמת? אני עם ישראל. זה מי שאני. וזו ההתכנסות שכל ההלכות של קורבן פסח מבקשות מאיתנו להתכנס אליה, להיפגש איתה. זה סוד, זה באמת סוד. זה לא הגיוני כל השנה, אבל בפסח זה הגיוני. אז מה נגיד? שיש זמן ארוך לבאר את החמץ, להוריד את הקליפות, לפתוח את המגירות, לזרוק את כל מה שלא שייך, להצליח להסיר את כל הדברים שנדבקו לנו לאורך כל השנה, ולהחזיר לעצמנו את מי שאנחנו. שאנחנו בבפנים, 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 אנחנו נשמת האומה הישראלית. ומכוח זה, יש לנו יכולת להיפגש עם זה בלילה בו נולדנו. הון שלח את עמי ויעבדוני. אז זה הסגולה של ליל הסדר, והסגולה הזאת מופיעה בהלכות של קורבן פסח, ומכיוון שאין לנו לצערנו ולכאבנו את קורבן פסח, אז צריך, כשאת יושבת בלילה הזה כל הזמן להיזכר, נכון? יש את הזרוע שהיא על השולחן והיא זכר לקורבן, ויש את האפיקומן שהוא זכר לאכילת הקורבן, ויש את ההזכרה של הלל שהיה קורך, נכון? פסח מצה ומרור. אז בכל הרגעים האלה להיזכר, להיזכר שזה מה שקורה בלילה הזה. אנחנו חוזרים לרגע הראשוני, השורשי, הבסיסי, הריכוזי, התמציתי, שבו נולדנו כאומה. בעזרת השם שנזכה. יש עוד דברים נפלאים בצד השני של הדף, אבל את זה אתם כבר תלמדו. מי שלא תלמד את זה, הפסידה. תלמדו את זה עם עצמכם. דברים נפלאים, נפלאים על הקדושה המיוחדת שיש בליל הסדר, ולא כדאי לכם להפסיד. נעצור פה.